בדיקה לא מספיק. כדי לפתור בעיית בעל יראה בעל ימצא, צריכים לבטל. כמובן חכמים יתקנו בדיקה שמה יבוא לאכלו. אבל בדיקה לא מהווה פתרון לבעל יראה בעל ימצא. לפי הר"ן ולפי הרדפה ולפי רבי דוד וכל חכמי ספרד, בדיקה פותרת בעל יראה בעל ימצא. לפי הרדב"א צריכים לעשות בדיקה, מי שמבטל זה לא מקיים תשביתו. לפי הר"ן, אבל הצד השווה בין הר"ן לבין הרדב"א, בין הר"ן לבין מרן חלבה, שאפשר לבדוק ובכך לפתור בעיית בעל יראה בעל ימצא. השאלה איך בדיקה פותרת בעל יראה בעל ימצא, הרי לא בהכרח יגלה את כל החמץ. ביטול מהווה פתרון מקיף, כי אני מבטל את כל החמץ. תחמיתי, תלא חמיתי, תחזיתי, תלא חזיתי, תידענת, תלא ידענת עליי, תביארתי, תלא ביארתי. אבל בדיקה זה פעולה אנושית, וכל פעולה אנושית פיזית מוגבלת. יש חמץ שאני אצליח למצוא, ויש חמץ שאני לא אצליח למצוא, כן, יודעים כל שנה. מגלים את הסנדוויץ' המאופש בתיק, ששכחנו לבדוק שם, ואולי גם הבר, השוקולד שנמצא שם במרתף, כל שנה מגלים את החמץ, ברוך השם ביטלנו, אבל בדיקה לא תגלה את הכל. אז כאן כמובן כמה ראשונים טוענים מן החינמי, וחולקים על הר"ן דווקא בנקודה זו, ואולי זאת הייתה המניע, הגורם שתוספות חלקו על הר"ן, שבדיקה לא פותרת בעל יראה בעל ימצא, צריכים לעשות ביטול, ואם מבטלים אין צריך לבדיקה מן התורה, ובדיקה היא רק תקנת חכמים, שמי יבוא לאכלו. כמובן תוספות לא מסבירים, לא מרחיבים על הנושא. איזה ראשון כן מתייחס לזה, שבדיקה מהווה פתרון חלקי, וזאת הסיבה שצריכים גם לבטל? איזה ראשון? זה התשבץ. מי זה התשבץ? הרשבץ, כתב ספר תשבץ, ובין השם... שמעון בן סמך. מתי הוא חי? מאה ה... 14-15. הוא היה בספרד, הגיע לאלגריה, והוא היה פילוסוף, גם עסק בחשבון. הוא למד עם תלמיד של הר"ן. והוא היה ממשפחת הרמב"ן. ואולי הפסיקה הכי מפורסמת שלו, הפסק הכי מפורסם שלו, שהוא נותן מענה לשיטה המחמירה של הרמב״ם שאסור להתפרנס מהתורה. הרמב״ם כותב שאסור לקבל משכורת, אסור להשתכר מהתורה, והרבן שמעון בן סמך טוען שנתקטנו הדורות, הרמב״ם צודק עקרוני, שעדיף לא להתפרנס מהתורה, אבל בדור שלנו, בהווי שלנו, לא נשלם לרבנים, כן, הכסף הגדול לרבנים, אז מי ילמד אותנו תורה? אז זה מענה התשובה לשיטה מאוד מאוד קיצונית של הרמב״ם הידוע שאסור להתפרנס מהתורה. זה תשבץ. אז התשבץ טוען, שכחתי את זה מקור, יש מישהו את הדף, התשבץ במאמר על חמץ, הוא מביא פה בשורה החמישית, ולא סמכה התורה בזה על בדיקתו במקורות הרגילים, לפי שצריך זריזות גדולה לחפש בחורין שלא ישאיר כזית, ואין כל אדם זריז בכך, וכן נראה שמפני חולשת הזריזות לא סמכה על הבדיקה. זאת אומרת, הוא הולך פחות או יותר בכיוון של התוספות. לא בדיוק התוספות, התוספות אמרו שביטול מכסה את הכל ובדיקה נכנסת רק כתקנת חכמים. לפי התשבץ זה תרכובת. אני בודק את החמץ שאני אמצא, ואני מבטל את החמץ שאני לא אמצא. יש פה צלילים של הרדב"ז שראינו בתחילת הסוגיה, מדוד בני בן זמרה, שבעצם... לא, יש כאן קיצוניות בתוספות, לפי התוספות בין התורה רק ביטול, ובדיקה זה מדרבנן, לפי הר"ן רק בדיקה, אם אני בוחר באופציה הזאת, והביטול שבא בגין הבדיקה היא רק מדרבנן, הבודק צריך שיבטל. יש כאן ראשונים, רדב"ז והתשבץ, שאומרים שבעצם התורה רוצה תרכובת, גם בדיקה וגם ביטול, כי בדיקה מוגבלת, ואולי גם ביטול מוגבל, לחמץ שאינו ידוע, אז בסך ביחד אחד משלם את השני. בדיקה לא תמצא את כל החמץ, ביטול לא יעזור לחמץ הידוע, נלך בכיוון של הקצב משנה, כך טען הרדב"ז, אז אחד משלם את השני. כן? התשבץ לא מדבר על המגבלות של הביטול, הוא מדבר על המגבלות של הבדיקה. אולי דעתו ביטול מכסה את הכל, ובכל זאת כדאי לעשות שניהם. אותם דברים עולים מדברי המגן אברהם. שולחן ערוך כתוב, אחר הבדיקה מיד בלילה יבטלנו ויאמר, כל חמיר דיקה ברשותי. זה הלשון של השולחן ערוך. המגן אברהם מביא לשון הטור בסיף קטן אי שם, אחרי שהוא מבטל, דהשת, אחרי שהוא מבטל, אפילו נשאר חמץ בביתו, אינו עובר עליו. דאם ביטלו, עובר עליו אף על פי שלא ידע. זאת אומרת, הוא מביא לשון הטור, שאחרי הביטול, אחרי הבדיקה, ביטול בסוף הבדיקה, עכשיו הוא לא יעבור. משהו שהבדיקה לא מספיק לחסות נגד רשי, נגד הרן, נגד הבנת הרן ברשי, שבדיקה לחוד תספיק לחסות ולפתור בעיית בל ירא בל ימצא. זאת הגישה של התשבץ, זאת הגישה של הטור לפי המגן אברהם. נראה שיש גמרא אחת מרכזית שכנראה נוגדת את הגישה הזאת, ומכוח הגמרא הזאת, רוב הראשונים הלכו בכיוון אחר, ונבדוק איך בדיקה מוגבלת פותרת בל ירא בל ימצא. כן. אין כאן מגבלות, משהו שלווי תעשות ביטול מכסה את הכל, וראשי בדיקה מכסה את הכל, כאן יש שונים שבודקים, אתה צודק, הוא לא הולך בכיוון של הרדב"ז, אבל הוא בודק את הבדיקה ומוצא אותו, אותה פגומה, ואז הוא מעדיף את הביטול. יפה. טוב, איזה גמרא נוגדת את הגישה של התשבץ ואת הגישה של מגן אברהם? איזה גמרא משמע שחמץ שלא גיליתי, אני לא עובר עליו? ואבא מבית, שואלת הגמרא למה מבדלים? זאת הגמרא שבודקת את המגבלות של בדיקה. למה מבטלים אחרי הבדיקה? והתשובה היא לא עבור, אני מבטל אחרי בדיקה בגלל. מה התשובה צריכה להיות לפי המגן אברהם? שלא מצאתי, צריך לבטל. הגמרא לא עונה ככה. הגמרא אומרת שהבעיה היא אני אגלה חמץ ואני אדאוג עליו, ואני אחבב אותו, אני אשר אותו, די תוילוי, גלוסקי יפה. קראת עתיד, יש בעיות בעתיד, אז אני חייב לבטל לחסות את הבעיות שהגלוסקה יפה מייצרת בעתיד. הגמרא משמע שהחמץ שלא גיליתי, אין בעיה. אם לא מצאתי ואני לא דואג עליו ואני מתחבר אליו, אז צריכים למצוא דרך לפתור את הגמרא הזאת, אבל רוב הראשונים, שוב פה אני רוצה לסיים את הסוגיה הזאת, רוב הראשונים מכוח הגמרא בדף חלקו על התשבץ וחלקו על מה שמגן אברהם מעלה בתור, ממילא נשארת אצלנו השאלה, מי שבודק חמץ ולא מגלה את החמץ, למה הוא לא עובר על בל יראה, בל ימצא על חמץ שהוא לא מצא. אז מה לשון ברן? לשון הרן, לפחות הוא מתייחס לזה, אבל לשון לא כל כך מספיק. מה לשון של הרם? סומכין על חזקות. שאחרי שאני בודק, אני יכול לסמוך על חזקה שאין חמץ בבית. זה בעיה בלשון הזה של סומכים לחזקות, מה הבעיה כאן? בדרך כלל סומכים לחזקה, מה הבעיה ברן? למה אנחנו לא מסתיימים? למה אנחנו ממשיכים בשיעור? למה אנחנו בודקים? למה אנחנו...
כי גם יש חזקה, אז אחרי שמצאת...
כן, תגיד את זה בצורה חדה. חזקה מתירה לי לסמוך... לכתחילה. כן, אני לא צריך לבדוק את המקווה, כי אני יכול לשמח על החזקה. אבל אם מתברר למפרע שהחזקה הייתה שקויה, אז אין לי אור ירוק. אני חייב לחזור לטבול, אני חייב לחזור לשחור, אני חייב... בדרך כלל חזקה זה פרוגרסיבי. אני לא יכול לבדוק, אני יכול לשמח מלכתחילה, ואז נניח, עד שמתברר שהחזקה הייתה שקויה, ואז אני חייב לחזור לדברים. אז כאן, אם אני שואל את עצמי, מה מתיר לי... לא לבדוק, בסדר, אחרי בדיקה לא לבטל, לא לבדוק יותר, אלא לסמוך לכך שאין חמץ, אבל אם יתברר לי שלא גיליתי את כל החמץ, לכאורה אני עובר על בל ירא בל ימצא למפרע, ולא משתמע כך מהגמרא. אז אני צריך משהו נוסף לרן.
זה משמו של חזקה?
כן, בדרך כלל.
אז גם פה, אני חושב להגיד את זה פה.
כן, כהגמרא, כי הגמרא אומרת שגם אם גיליתי חמץ למפרע, אני לא עובר בל ירא בל ימצא, אלא אם כן אני דורג עליו. מהגמר מדעבב משמע שזה לא רק חזקה, שיש משהו, יש איזה מרכיב נוסף שמתיר את החמץ שלא גיליתי, כליל. אין כאן בל ירא בל ימצא, גם אם למפרע מתברר שלא בדקתי ולא מצאתי את כל החמץ. זאת אומרת, אני צריך לחפש משהו נוסף, זה מה שגורם לראשונים, וגם האחרונים מבינים שהרן לא הזכיר את המרכיב הנוסף, אבל זה לא מספיק חזקה. כנראה שברן, יש משהו נוסף, כי הר"ן מדבר לא רק על הצורך או על ההנחה לא לבדוק, אלא גם כן על המציאות, אם לא גיליתי שאני לא עובר עליו, אלא אם כן גלוסקה יפה ודאי תלויה. כן, גדליה.
אפשר להגיד שהר"ן, הוא מגדיר תשפיטו על ידי, כלומר, הוא צודק לגבי השפטה. השפטה זה משהו שצריך לעשות
לכתחילה. לכן... יופי, יופי, יופי. אז בואו נלך גלובלי, ואחר כך נגיע לחידוש שלך ולחידוש של התוספות. איזה ראשונים מוסיפים אינפורמציה? פשוט מתודיקה. במקום להמציא סברות, בואו נחפש את הלשון בראשונים. איזה ראשונים מקדמים את הלשון של הר"ן, מוסיפים אינפורמציה? איזה ראשונים? בן דוד. מה בן דוד תורם? לא ניתן התורה למלאכי השרת. מה טוען המכתם? איזה לשון הוא מעסיק? אונס. איזה לשון יותר מסורתי, מקובל, ידוע, מוכר? אונס. אונס זה דין כללי. אפשר לומר שאדם שבדק ולא מצא את כל החמץ, הוא נחשב אונס, אונס אחמן הפאצ'י, אונס מלא בכל השעה, אדם שהוא אנוס הוא פתור. מה הבעיה בכך להגיד שאדם הזה הוא נחשב אונס?
הוא יכול היה לבטל.
כן, ולא רק לבטל, אלא תשכח מביטול, לא רק לבטל, אלא גם... כן, הוא יכול לבדוק יותר טוב, הוא יכול לסוף את כל הבית. בדרך כלל אונס, לא עשיתי פעולה, או עשיתי את המקסימום, או שמישהו קפה עליי עם אקדח, או שאסתר קרקולה, מענייני פורים, היא לא עשתה פעולה. אדם שומעין מול פיקוח נפש, נסוק בזה מרצה שם בפרק שני, בכל משרפין, חוץ מעשי השירה. בדרך כלל אדם שומעין מול... איזה כוח שמכריח אותו, או אולי סכנת מוות. זה בעצם הגדרת אונס. אישה, פלנר לא תעשה דבר, לא עשתה כלום, היא לא יכולה אפילו להתנגד. אדם שמעין מול מוות, זה נחשב אונס, כי זה לא אופציה למות. אז... כאן יש אופציות, הם קצת משגעים, הם קצת מטורפים, אבל יש אופציות לבדוק ולבדוק 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 ולבדוק, עד שאני יודע שבדקתי ואז להיות נורתי. אז... אני יכול למצוא הרבה סיבות לפתור אותו, אבל לא אונס. אז האמירה הזאת מעלה שאלה, האם אדם שעשה את המקסימום הנורמלי, המקובל, הקונבנציונלי, הם יחשב אונס. יש סיבות אחרות לפתור אותו, אבל אם נלביש עליו את המושג הזה של אונס. וזה דבר שעולה בהקשר של הרמב״ם. מסתכל ברמב״ם בהלכות שגגות, לא שמתי את זה במקורות, ולכן סינסיטית את הרמב״ם, בהלכות שגגות, בפרק ה' הלכה ו', על אדם שבא על אשתו שלא בשעת בסתה, כשהנידה לא צפויה לבוא, ובסוף בשעת ביה מתברר שהיא נידה. הלכות שגגות, שנייה פרק ח'. ברור שהאדם הזה יהיה פטור, שאין למה. אדם שבא על אישה וכולו מצפה, נידה, לא צפוי, וכל זאת היא טמאה. אז הרמב"ם כותב בפרק, סליחה, פרק ה' לחווה, סליחה. פרק ה' לחווה, הרמב"ם כותב, הבעל אשתו שלא בשעת וסתה, וראתה דם בשעת תשמיש. הרי אלו פטורים מקורבן חטאת. בסדר, אני יכול להמציא כאן, אני יכול לעלות כל מיני ספרות, למה אדם הזה לא חייב, למה לא נחשב שוגג. אבל לשון של הרמב"ם מאוד מאוד קולע. למה? מפני שזה כאנוס הוא, ולא שוגג. הרמב״ם מייחס לאדם הזה הגדרה של שוגג. ולמה? אונס, שהשוגג היה לו לבדוק. ואילו בדק ודקדק לא היה בא לידי שגגה. זה הגדר של שוגג. אבל זה מה לו לעשות? הרי תורה הייתה ולשלום שעד עשתה בעל, אין זה אלא אונס. להגדיר את האדם הזה כאונס זה קצת קשה, כי הוא עשה מעשה בעילה. מה? אדם, בדרך כלל אדם שצריך לבדוק ולא בדק נחשב שוגג, אבל כאן הוא לא חייב לבדוק, כי הנידה לא צפויה, כי זה לא בשעת וסתה, לא מחזור. זה חידוש עצום, להגדיר את האדם הזה כאונס, כי הוא לא צפוי, אפילו לא בדק, אבל הוא לא חייב לבדוק. אז כנראה שיש בהלכה מושג של אונס הרבה יותר רחב והגדרה יותר גמישה מאדם שעומד מול סכנת מוות או אדם שכופים עליו לעשות משהו או אסתר קרקע עולם.
אבל זה המושג ששוגג קרוב לאונס.
מה?
זה המושג ששוגג קרוב לאונס.
נכון, אבל לא קורא לזה שוגג קרוב לאונס.
הוא אומר כאנוס.
בסדר, אז אתה רוצה לחדש משהו ברמב"ם. אוקיי. אולי כאן לא נספיק, כי ברמב״ם אנחנו עוסקים לפתור אותו מקורבן חטאת. כאן בגמרא רוצים לפתור אותו מאיסור בעל ירבה מצה. להגיד שוגי קורבן זה לא מספיק. שוגי קורבן זה פסול, זה חסרון בשוגג שלו, הוא לא מביא קורבן חטאת. כן, נתן?
זה קרית, זה קורבן חטאת.
כן. אז גישה אחת היא להגיד שאדם שבדק את החמץ יחשב אונס, ואז לפתור אותו במונחים כלליים. אונס כמו אישה שננסה. ברבנו דוד, הלשון קצת שונה. מישהו הזכיר את הלשון לפני כן. מה הלשון של רבנו דוד? לא ניתנה תורה למלאכי השרת. מה הכוונה של רבנו דוד? אז אפשר לומר שזו דרך אחרת להגיד אונס. לא מזכיר אונס. הביטוי הזה קצת מוזר. להגיד אונס. אונס זה ביטוי מוכר. אז גדליה רוצה לעלות סברה אחרת. מה הסברה שלך גדאי? אולי רבנו דוד אומר, רבנו דוד אומר, לא אומר, מה הסברה שלך? שאדם שבדק חמץ ולא מצא, פטור על בעל ירבה מצה על אותו חמץ שלא מצא, לא בגלל שהוא אונס. הוא לא אונס, אלא בגלל שהוא... הוא מיצה את חיוב בדיקה. הוא עשה את המקסימום של בדיקה. המקסימום האנושי זה לבדוק... יש כמלן ידו, כי יכולתו, ומלאכים יודעים איפה כל חמץ נמצא, אבל אנשים לא יודעים, אז בודקים כמה שאפשר. אז אני מגיב גדליה, ובכל זה בסדר, הוא קיים מצוות בדיקה, אבל למה הוא לא עובר על בעל ירבה בעל ימצא? הוא קיים מצוות בדיקה, הוא קיים מצוות תשביתו, אבל יש כאן איסור נפרד של בעל ירבה בעל ימצא, אז כנראה, מה ההנחה שלך? מה נפרד? אז חוזרים לאותה שאלה של ערב שבת. אם אני אגיד את זה, תקשיבו היטב, בערב שבת שאלנו מה מחייב את האדם לבדוק. למה הוא חייב לחפש את החמץ, תקשיב היטב, כדי לא לעבור על בעל ירבה בעל ימצא, הרי הוא לא חייב לבדוק, הוא יכול לסמוך על חזקה, להגיד כנראה שאין חמץ בבית. מה מחייב אותו לנקוט עמדה אקטיבית כדי לפתור בעל ירבה בעל ימצא? אמרנו לא, כי תשבית הוא חלק מבעל ירבה בעל ימצא. תשבית הוא אומר שבאיסור בעל ירבה בעל ימצא, בניגוד לבשר בחלב, ובניגוד לנבלה, ובניגוד לכל שאר איסורים, אתה לא יכול לסמוך על חזקה. אתה חייב להיכנס לזירה ולדאוג מעבר לחזקות. הפליפ סייד, חלק מזה, אחרי שבדקת, אתה גם נפטרת. שבעצם האיסור בעל ירבה בעל ימצא מוגדר על ידי בדיקה משני הכיוונים. קודם כל, אתה יכול להגיד, אין לי חמץ, כמיטב ידיעתי אין לי חמץ, כמיטב ידיעתי אין לי בשר בחלב בבית שלי, אני לא חייב לבדוק את הבשר, לחפש אולי גבינה נפלה, כמיטב ידיעתי אני יכול לסמוך שאין בשר בחלב. לחמץ, מיטב ידיעתך לא מספיק, כי חלק מהאיסור הוא, אתה חייב לשרש אחרי האיסור, לחפש ולבדוק ולדאוג. המסקנה השנייה היא, אחרי שבדקת, אתה יכול להגיד, אני מציתי, אני לא מלאך השרת, זה דין בגבר, אני לא מלאך השרת, אני עשיתי מיטב הבדיקה במובנים, במונחים אנושיים, ואני לא חייב לעשות. גם אם כלפי שמיה מתברר שיש חמץ, האיסור הזה הוא לא איסור אובייקטיבי, אמפירי, עובדתי, האיסור הוא במונחים סובייקטיביים אנושיים. האיסור הוא תלוי, קשור. מעוצב לפי הבדיקת האדם. אתה לא יכול לשבת על הכיסא ולחכות, אבל אחרי שמצית, אתה נפטרת גם אם כלפי שמיה יש חמץ. כי האיסור הזה הוא שונה. הוא לא יראה לך, תשביתו. כמובן, נחלק בין הלכה לבין תשביתו, אם יש שם ממשך, אבל כל האיסור מוגדר בתנאים אנושיים התנהגותיים. בשר בחלב זה איסור פורמלי אובייקטיבי. כמובן, אני חייב לדאוג לפי הפרמטרים ההלכתיים, אבל בעצם האיסור לא קשור אליי. אם הוא בשר בחלב, הוא אסור. אם הוא לא בשר בחלב, הוא מותר. כמובן, אני לא יכול לעשות את הכל, אבל האיסור של חמץ בעל ירבה בעל ימצא, זה לא איסור אובייקטיבי, הוא איסור שמוגדר על ידי תשביתו. אז אתה חייב לחפש ולא לסמוך על חזקה ולשבת פסיבי, אבל אחרי שחיפשת, מבחינת הגברה, מכיוון שאני עשיתי מיטב יכולתי, אז לא עברתי על בעל ירבה בעל ימצא, כי הוא מוגדר לפי תשביתו. אז זה מחזיר אותנו למה שאמרנו בערב שבת, ואולי זאת הכוונה של רבנו דוד, לא ניתנה התורה למלאכי השרת. אולי כך כוונתו, שהחיוב הזה הוא מוגדר, האיסור של בעל ירבה בעל ימצא מוגדר לפי היכולת האנושית. אז תשובה אחת היא לומר שזה מדין אונס, המכתם. תשובה אחרת, מה שגדל יתורי. שאחרי שמציתי את חוות בתיקה, אתה תשביט, הוא כבר לא עברתי לבעל ירבה מצא, אף על פי שיש חמץ באיזשהו חור. מה תשובת התוספות? ומה יכולה להיות תשובת התוספות בדף חף א', תשובה שלישית, חזית שלישית, לא בגלל שאני אונס, ולא בגלל שמבחינת האדם מציתי את חוות הבדיקה שלי, אלא חמץ שאינו מצוי, אתה לא עובר עליו. להגיד את זה בדרך אחרת, תשלים את המשפט, לא חידוש בקשר בין בעל יראה בעל ימצא לבין תשביטו. יפה, חידוש בדין בעל יראה בעל ימצא, שהאיסור אפילו אם הוא עצמאי, נשכח מהקשר בין הבעל יראה בעל ימצא לאדם. בעל יראה בעל ימצא זה איסור אובייקטיבי, אבל האיסור הוא לא שיש לך חמץ בבעלותך, אלא שיש כאן איזה חמץ נגישה, יסיגה, מחוברת. מסך הכל, מצד אחד התורה כותבת לא יראה לך, שמשמעות שלך זה, לך זה כספית, אבל גם כותבת שבעת ימים שעור, נו, הימצא. אם רוצה שנגיע לדף ה' ודף ו' ונבדוק היטב את הקשר בין הלכה לבין הימצא. כי בעצם יש כאן שני מסרים שונים. מסר אחד אומר שאסור חמץ בבעלותי. מסר שני אומר אסור חמץ במציאות שלי, בחיבור שלי, לחובה אליי. מי מעלה את הסברה הזאת שבעצם על חמץ שאינו מצוי, אתה לא עובר בעל יראה בעל ימצא? אינו מצוי. תוספות. תוספות בדף חפף. עושים לב, זה הווה מינה. כולם מתארגים את התוספות הזו, הוא, הנה, זה הווה מינה. מה, הווה מינה? מה? כן, כן, כן. אבל אצלנו אני רוצה הווה מינה. כמובן, כל הווה מינה נדחה את אור הקרוניות טכני. אני יכול לשמוע את העיקרון, ולדחות את הווה מינה בחינת טכנית, או לדחות את העיקרון. כל הווה מינה בעולם, רבותיי, מבוססת על הנחה אחת עקרונית, והנחה שנייה טכנית. כן, אם אבי הוא אדם, אז כנראה שהוא יאכל ארוחת צהריים היום. אם אני רואה שאבי לא אוכל, אז אולי הוא לא אדם, הוא חייזר. אולי הוא אדם, לא רוצה לאכול. אני שומר את ההנחה העקרונית, אני רק דוחה את היישום. כל הווה מינה מושתתת על הנחה העקרונית ויישום של ההנחה. דחיית הווה מינה, או דחיית העיקרון, או קבלת העיקרון, אלא דחיית היישום. אלף בית של לוגיקה. אוקיי, חף אלף אמר אלף. מה הווה מינה של הגמר? מאיפה הווה מינה נובעת? נו, רבותיי, מי ראתה הגמרה? כל הפלנטה כאן, איפה זה מתחיל? המשנה מפרטת ש... אפשר להכיל גם לבהמה, גם לחיה. שאלה, למה לי בהמה, למה לי חיה? אז אומרת הגמרה שלו המשנה הייתה מתירה אכלת חיה, ארבע שורות לקטעי נקודתיים, מי שקורא את הגמרה, ואיתן החיה? מישהו, ואיתן החיה? מישהו חיה? מישהו רוצה להיות חיה? אם לא צריכה. אם המשנה הייתה מתירה החלה לחיה, הייתי אמר, מותר להכיל לחיה בגלל שהחיה מצניעה. הצנעה, זה שהחיה מסתירה, זה לא טוב בפסח, אני לא רוצה חיה שמסתירה. מה היתרון? שהייתי אומר, טוב, חיה מותר להכיל כי החיה תסתיר. או בהמה שלא מסתירה, הייתי אוסר להכיל חמץ וערב הפסח שעת הביאו. הווה מינה מדהימה. אז מה התוספות אומרים? ויש מינן חיה, תוספות מפוסמת בפסחים. ויש מינן חיה, שדמצנה לי, אין עובר משום בעל יתמין, דבעל יתמין נפקה לה מלא ימצא, ואין זה מצוי, כיוון שאין ידוע היכן הוא. יש יתרון להכיל חמץ לחיה, כי השארית, השאריות, הוא החיה תצניע. ואם החיה תצניע, חמץ יחשב חמץ אינו מצוי. ואם החמץ יחשב חמץ אינו מצוי, אני לא עובר בעל יראה בעל ימצא. וואו. מה הראיה של התוספות של חמץ שאני לא מגלה, אני לא עובר בעל יראה בעל ימצא? דבר. זה דבר. זה הנשק פה. תוספות יהודים היטב על הנשק הזה של דבר. בדבב, כל הדאגה של ביטול, למה צריכים ביטול? כי שם, אם יסגלוס כיפה ואתה. מה ביטול נועד לפתור את הבעיה של גלוסקה יפה שדייתי לא יהיה. ביטול נועד לפתור את החמץ שלא גיליתי. אז כנראה של חמץ שלא גיליתי, חמץ שאינו מצוי, אני לא עובר. אז אולי זאת הגישה, זה הפתרון לחמץ שלא גיליתי. לא בגלל שאני אנוס, כי אני לא נחשב אנוס. ולא בגלל שיש קשר בין בעל יראה, בעל ימצא לבין תשבית ורבין, מציתי חובת בדיקה, אני לא עובר. בעל יראה, בעל ימצא, זה איסור אובייקטיבי. אבל איסור, לא שיהיה לי חמץ, אלא שיהיה לי חמץ נגיש. וחמץ שהוא לא נמצא, הוא לא נגיש. ואפילו, אפילו אם לא נקבל את התוספות, ויש סיבה טובה לא נקבל את התוספות למסקנה, תגיד לי, המצב של חמץ, המעמד של חמץ אחרי בדיקה, הוא לא רק חמץ שאינו מצוי. המצב שלנו שבדקתי אחרי החמץ ולא גיליתי, הוא הרבה יותר, הרבה פחות חמור מהמצב של תוספות. תוספות מחצים של חמץ שאינו ידוע, לא עוברים. חמץ שלא גיליתי בבדיקה, זה רק חמץ שאינו ידוע? יותר מזה, מה זה? מה?
לא יודע, לא ידוע.
לא ידוע פלוס?
לא חייב
להיות שיש. זה לא ידוע רק פסיבי, שאני לא יודע איפה הוא, אלא לא ידוע...
לא יודע שיש אותו.
אחרי שבדקתי.
לא מצאת.
כן, ניסיתי למצוא אותו. הלכתי במרדף אחרי החמץ. לא גיליתי אותו. בעצם אפילו אני לא מקבל את התוספות. חמץ שאני ידוע, אני עובר עליו. לא יהיה לחמץ שלא ידוע לי, וגם הפגנתי זלזול כלפיו, כי רציתי באמת באמת לתקוף אותו, ורציתי באמת באמת לסלק אותו, ולא סילקתי. עצם זה שחיפשתי אותו, בעצם מנתק אותו ממני, ומזלזל אותו, ומפחיד אותו בעיניי. נדבר קצת על ביטול. אפשר לומר שלחמץ שאינו מצוי, הוא מנותק ממני. אבל זה ניתוק פסיבי, שהוא לא מצוי, לא ישיג. כמובן. אבל מה אם לא רק שהוא לא מצוי, אלא רציתי למצוא אותו, ולא מצאתי אותו, הייתי משחית אותו. ייתכן שהחמץ הזה הרבה פחות חמור מחמץ שאינו מצוי, הוא חמץ שבדקתי וזלזלתי בו, ונקדתי איזה, יזמתי איזה מרדף אחריו. אני אומר את זה כי תוספות מעלים סברה טובה בהווה אמינא. לא המשנה הייתה כותבת חיה, הייתי אומר, חיה זה יתרון כי החמץ לא מצוי. אבל בהמה החמץ מצוי. אבל למסקנה, המשנה מתירה גם בהמה. ובהמה, השאריות הן לא אינם מצוי, השאריות הן מצויים. אז כנראה שאם המשנה מתירה האכלת חיה וגם האכלת בהמה, אז איך להבין את המשנה? בסופו של דבר אני מתיר גם בהמה. אז אני לא יכול לומר, מהגמרה הזאת רואים שחמץ שאינה מצוי מותר, כי גם בהמה מותר. ובהמה משאירה חמץ גלוי, מצוי. אז על כורחנו, אם אני מתיר לאדם להאכיל לחיה ובהמה, מה היתר, מה הבסיס היתר? או, איך הבאתם את הגמרה? תעזור לך, כן, זה הכללה של בריסק. הכללה של בריסק שמחפשים בסיס הגיונית לכל הווה מין. אבל צריכים לבסס שהבסיס הגיונית לא כל כך טוב, כי זה הווה מין. לא היגיון מנצח, היגיון כמעט מנצח, היגיון טוב שמביסים אותו אחרי שנייה. צריך מביסים את הסברה שלו. לא המשנה הייתה מתירה חיה, הייתי אומר, חיה מותר, כי החיה מצניעה ואין בעיה. ובהמה אסורה, אבל למסקנה גם בהמה מותרת. מותרת להכיל לבהמה. את השארית חמץ.
זה לא אומר שהאב האמינה לא מתבטלת. אפשר לומר שהאב האמינה נשארת.
אז למה מותר בבהמה? למה
מותר?
סומכים על אדם שיוותר, או שהוא יחפש, ואז כל האב האמינה של חיה נופלת. זאת אומרת, אם המשנה הייתה אומרת חיה, הייתי מסיר, חיה לבד מותר, כי חמץ אינו מצוי. אבל המסקנה שהמשנה רושמת גם חיה וגם בהמה, אז כנראה שהמשנה לוקחה בחשבון שאדם יחפש אחרי בהמה, ויסלק ויבער גם בחיה וגם בבהמה.
בשני
הצדדים של הצריכות, מה
אומרת את אותו הדבר,
זה נוגע
לחיה. רק
הבהמה
הוא מה
שמתנה
שם,
החיה
נשאר.
אוקיי, אז אתה שואל שאלה אחרת על הווה מין של
אותו
הסבט. אני אומר שהוא אומר את אותו הדבר בחיה בשני הצדדים. כנראה
שיש בעיה
ברבנן איתו
משהו
להשאיר את החיים. אבל למסקנה, אתה יכול להוכיח מהגמרא של חמץ שאינו ידוע, אני עובר?
ברור.
איך?
אבל נשאר בסוף, נשאר גם וגם.
אז חיה מותר כי אני לא עובר, ומה מותר כי אני בודק? שתי סיבות שונות.
כן.
אוקיי, אז זה המשנה מפוצל.
זה לא סיבה שהמשנה מביאה את שניהם,
שהמשנה
אומרת,
זו אבא אמינה,
שאם היית אומר רק את זה, אז לא היינו מבינים את השני.
אז למה
הסכנה?
למה חיה מותרת?
למה חיה מותרת?
בגלל שזה לא
מוצא...
כי אתה לא
יודע לבעלי רבנים
מצאים.
למה
בהמה
מותרת?
גם
בהמה מותרת? אוקיי. אז אתה מפצל את המשנה. אז אין לך משנה, אחי. אני רק אומר שזה המחיר. זה המחיר להגיע למסקנה לפי הסרב של התוספות.
זה גוף
העיסוק
של הגמרא. ההנחה היא שלא יכול להיות שיש שתי דברים במשנה, שכל אחת יש לך סיבה.
כן.
אותו סיבה.
אבל אתה מבין? אבל אתה מבין שפגמת בהיגיון. ברגע שאני אומר שאדם מחפש את הבהמה, וזו אותה סיבה שאני מתיר לבהמה, אז גם מחפש את החיה. ברגע שהוא מחפש את החיה, אתה מבין את החידוש. כי למה אני לא עובר על חיה? כי הוא מחפש. אז ברגע שאני מביא את הנשק הזה לפתור אותי מבהמה, שאדם מחפש, אז למה לא מחפש בחיה?
שוב, זה החידוש
של הגמרא. לפי התוספות.
כל דבר משנה. צריך להבין שכל דבר בנפרד.
לפי התוספות. יש דרכים אחרות לבין את הגמרא.
לפי הגמרא צריך להבין כל מיני
שם. לא, יש דרכים אחרות לבין את הגמרא בצורה יותר אחידה. לבין את הגמרא, את השאלה של הגמרא ואת הפירוש של המשנה בצורה יותר אחידה והומוגנית. תוספות אומרים משהו בחיה שלא שייך, אלא אם כן אני אומר שלמסקנה גם בהמה משאירה, מצניעה. כן, יש יכולת להבין שלמסקנה גם בהמה מצניעה, ואז אני הייתי חושב שדווקא חיה מצניעה כמשהו שגם בהמה מצניעה, או גם השארית של הבימה תחשב חמץ שאינה מצוי. אני אומר שזה לא כל כך פשוט להסיק מהתמרה של חמץ שאינה מצוי לא עוברים. זאת הסיבה שהוספתי את הצבע שלי. לא רק שזה חמץ שאינה מצוי, אחרי בדיקה זה חמץ שלא מצאתי וגם ניסיתי למצוא ולעקור. אפילו אם אני לא מקבל את המסקנה של התוספות על חמץ שאינה מצוי, אני כן עובר מה המצב של חמץ שאינה מצוי אחרי שחיפשתי אותו, שהפגנתי איזה סלזול כלפי חמץ. אז אם נסכם, שלוש הגישות ברן, וכמובן קשה לדעת מה כוונת הרן, כל מיני אחרונים מכניסים את האונס לתוך הרן, מכניסים את נטל המערכת השרס. הלשון של הרן זה סומכים על חזקות. שאלנו איך זה פותר את המפרע. אנחנו עלינו שלוש גישות. גישה אחת, אונס, עם חידוש. גישה אחרת, קיימתי תשביתו. אני פטור. על בעל יראה, בעל יחזה, עם חידוש. הבנה שלישית, חמץ שאינו מצוי, אינו עובר עליו, עם חידוש. יש כאן נקודת חידוש, מרן איך שלא נחתוך את הרן.
אפשר להבין גם חמץ שאינו מצוי, הכוונה שהוא פשוט, שאני מביא את התוספות שהוא לא נמצא לפניו, ואז התוספות והרן הם די דומים. כלומר, אפשר להגיד שגם התוספות הוא...
תסביר
לי למה הוא לא עובר.
ברור שהתוספות הזאת
לא, שבעצם התירוץ של התוספות זה בעצם כמו תירוץ
הרן,
ואז זה
לא תירוץ אחר.
כן, נכון.
טוב, לסיום, לסיום, לסיום. שאלנו למה בורקים את החמץ. אז אמרנו שלפי תוספות בורקים חמץ, גזירת חכמים, שמא יבוא לאוכלה. לפי הרן ודימי כל המחנה הזה בדיקה בגלל בעל יראה בעל ימצא. כמובן, הרחבנו על הרן. יש גישה שלישית למה בוקים חמץ. זאת גישת הישלמי. רן בראשי. אנחנו נדבר כמה מילים על הישלמי ואחר כך נעבור לערב הפסח. הישלמי מביא דרשה. לדעתי זו דרשה מעניינת, זה משליך אור על כל החוויה של פסח. פסחת הישלמי, פסחים, פרק א', זה היה בסוף המקורות. פרק א', תחילת הישלמי. כסיב, ושמרתם את המצור, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. מענן קיימן, אם לאכילת מצה כבר כתיב שבעת ימים מצה תאכל, למה כתוב שמירה במצות? הרי מצה זה דבר שטעונה שמירה, אחרי זה יהיה חמץ. למה שמרתם את המצות? אלא אם אינו עניין לאכילת מצה, תנאו עניין לביאור חמץ. למה בודקים חמץ? הרי אפשר בביטול. כי יש הלכה בפסח לייצר אווירה של שמירה. יש ערך להיות שומר את הפסח, שמור את חודש האביב, ושמרתם את המצות. למה הביטוי הזה תמיד חוזר על עצמו? בחודש האביב תחוגו חג הפסח. תאכלו מצות, וכל אחד יודע שכדי לאפות מצות חייב לשמור שלא יחמץ. למה בפסח כל הזמן ושמרתם שמור ליל שימורים? כנראה שחלק מהחוויה ההלכתית והקיומית, כנראה, המחשבתית, ההגותית של פסח, זה לא רק להימנע מאיסורים, אלא גם להיות שומר. זה עבירה של שמירה. ואז אני מנתק את בדיקת חמץ לגמרי. מכל הנושא של אכילה, שדעת התוספות, תקנת חכמים נגד אכילה. ודאי שאני מנתק אותו, משחרר אותו מפעל יר, בל ימצא רשי רע. לא יציאר אין בל יר, בל ימצא. ואפילו לא יציאר שאין איסור אכילה, בוא נגיד ככה. תהיה חובה לבדוק חמץ. זה מושג מאוד מוזר, אבל התשביע, הבדיקה לא משרתת. לפי התוספות בדיקה משרתת יד. לא בליח לא. פירשי ברור שבדיקה משרתת יד. אג'נדה. בעיר הבעיים הזה. לבי שם יש ערך בבדיקה בביאור עצמי. שאדם ייכנס לפסח ויחווה את הפסח כ... חג שמור, כן, הקדוש ברוך הוא שמר, סתם עכשיו אני מסביר, אני מרחיב, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, אנחנו שומרים על החג שלו. חג הפסח, כינון, זהות יהודית, זהות לאומית, היסטורית, חייב לשמור אותו. ליל שימורים, זה דבר שישמר לעתיד לבוא, שמור הוא בא לעתיד לבוא. אז כשאני שומר, אני בעצם מציין אותו. החוויה של פסח זה לא רק להימנע מאיסורים ולקיים מצוות. בפסח יש טון אחר. לשמור את חודש אביב, לשמור את הפסח, לשמור את הערכים של פסח, של החג הזה, של החוויה הזאת, חירות האדם, שוויון האדם, הנקודות התיאולוגיות, שהקדוש ברוך הוא ירד להיסטוריה, כאילו יש כאן איזה גרעין תיאולוגי, היסטורי, מוסרי, והגרעין הזה הוא כל כך חשוב שלא נותן לי חוויה קלאסית של איסורים ומצוות. זה חסידות. חסידות זה איסורים ומצוות. זה בעצם מצוות או איסורים. אבל חייב לאכול, חייב לקחת לולב. יש גם כן שבת, איסורים ומצוות. זכור את יום השבת לקדשו, שמור את יום השבת לקדשו. פסח בעצם מזמין שכבה נוספת. לא רק איסורים ולא רק מצוות, אלא שאדם ישמור. ואיך הוא שומר? אז חלק זה מצה, מצה שמורה, וחלק זה לדאוג קלנדרי, שפסח יהיה בעיתוי נכון. אני חושב אנחנו חייבים את זה עכשיו. תתארו לעצמכם פסח מחר, כן? היום זה י"א, כן? תתארו לעצמכם פסח עוד שלושה ימים. אני יודע שאתם רוצים, אבל הנה מזג אוויר קצת קשה. כן? וחלק מהשמירה זה ליל י"א, אני... שומרים, יש ביטוי באנגלית, לא יודע את הביטוי בעברית, ויג'ל. משמרת, זה מה ששומר ויג'ל, כן? שומרי ראש של המלכה, בבקינגהם פאלאס, ברמון בקינגהם, הם משרים לך. הם לא שומרים על המלכה נגד טרוריסטים ונגד אויבים, כן? אויבים יבואו, האקדחים שלהם ישנים, מלחמת העולם הראשונה. הם לא יגינו על המלכה. שומרים, כן, זה משמרת, זה משמרת כבוד. משרים איזה רציניות ומשקל וכובד ראש, וזה זה מומנט, אתר חשוב. אז פסח היא החוויה החשובה שאני מכין עבור החג, מכין עבור החוויה הזאת. זה כמובן פותר לי את כל הבעיה של אור לי"ד, מורכבת החמץ לא עונה, מספיק ביטול, נכון, מספיק ביטול כדי להימנע מאיסור בל יר בל ימצא, אבל יש חובה לבדוק. כדי להשרות בתוך הפסח עבירה הזאת של שמירה. תם ונשלם בדיקת חמץ, עד להודעה הבאה, שם דף ד' נגיע לעיתוי, מתי בודקים את החמץ, מתי יש אוכל. הגמרא כמובן, רוב הגמרא בדף בית עמוד בית עוסקת בלשון אור כדי להוכיח מה זה אור לארבע עשר, נגי או לליה, מחלוקת רב הונא ורב יהודה. אנחנו אם ירצה השם היום נעסוק בערב הפסח, איסור מלאכה בערב הפסח, אם ירצה השם ביום רביעי נעסוק בדין בין השמשות, מחלוקת המפורסמת בין רבי נתן לבין הדל מגון, לפחות לדעת מהן הנקודות הבסיסיות וקצת למדוס על הנושא. וכמובן נחזור לנושא של בדיקת חמץ וחמץ, אם ירצה השם אחרי פורים. כן, אני רואה את זה.
למה הסברנו את המחלוקת השנים בתור תשובה לרן?
כן.
נכון, לא. דרך הרן אני מגיע לשאלה הזאת, איך סומכים, אז יש כל מיני הצעות, לא ברור מה רן סובר.
אז הרן כנראה חושב כמו אחד מהם, כי אנחנו לא יודעים
להסביר את השאלה. כן, כנראה, כמי כן. אני רק אמרתי שהרן מהווה, הרן זה השיטה שאומר שלפי רש"י, הבדיקה היא כדי לפתור בעיה במצה. ברגע שאתה רואה ומתייחס לבדיקה כפתרון מושלם לבעיה במצה, אתה צריך להתמודד עם הבעיה הזאת, מה קורה לחמישים הידוע. זה לא רן, היא אומרת, הגישה של הרן, שכל הראשונים האלה, רן, ריטפה, רם חלבה.
זה תשובה אחת,
חזקה, אונס. אבל החזקה זה חלקית, כי אני לא מבין את התשובה הזאת של חזקה.
זה בעיה מתשובה, אבל זה לא שאונס זה...
נכון, נכון. אבל יש אחרונים שרוצים לומר שזאת כוונת הרן, אונס. אוקיי, ערב הפסח. כן, הגמרא בדפת עמוד ב', מביאה את המחלוקת, רבי יהודה, רבי אלעזר. ועוד זה בן יעקב, ממתי נאסר מלאכה בערב הפסח, מנצר למה, ערב השחר. אז בואו נרחיב על הנושא הכללי, ואחר כך נגיע למחלוקת בידה, ולעזר בן יעקב. הגמרא בדף נון עמוד א', מדברת על מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה ערב הפסח, לא עושים, עד חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. אבל עם המגבלה שהמנהגים תופסים עד חצות. יש לדייק מהמשנה שלפני חצות האיסור תלוי במנהג. אבל... כן?
אחרי
חצות זה דין. לפני חצות, מקום שנהגו לעשות מלאכה עד חצות עושים. מקום שנהגו שלא עושים מלאכה עד חצות לא עושים. משהו שאחרי חצות, זה לא תלוי במנהג, יש כאן איסור. מי שרוצה לראות כך, מדייק רש"י, וכל הראשונים רש"י בדף נון עמוד ב', דיבור המתחיל, מה עיר יהיה ערבי פסחים, דקטני עד חצות, במנהגם, מכלל דמחצות ולהלן אסור. השאלה, למה מחצות ואילך אסור בערב הפסח, במיוחד שמובן, מוכר לנו שבדרך כלל, בערב יום טוב ושבת, אסור מלאכה ממנחה למעלה, אבל כאן, כנראה שיש איסור אחר של מחצות. אז כאן יש שלוש גישות, ונבדוק את שלוש הגישות, וכמובן נדבר על הנפקא מינה בין שלושתם. מה הגישה הפשוטה הטכנית? מי מעלה גישה טכנית לאיסור מלאכה?
רש"י.
לפי רש"י, מה הבעיה? למה אסור במלאכה? עסוק בערב הפסח. שחיטת קורבן פסח, הכנת מצה, מרור, ואז יש סכנה שהוא יסיח דעתו, אם יעסוק במלאכה, ישתקע במלאכה וישכח או יתעצל ולא יכין מספיק לפסח. רש"י, תפנו למנף, כדי שלא יהיה טרוד במלאכה וישכח ביור, שחיטת פסח, מצה, מרור, את הכל. כמובן, מיד צצה שאלה, אז גם בסוכות אדם עסוק. תלת מינים, בניית סוכה. זאת הקושה של המגיד משנה על רש"י. מה התירוץ? מה ההבדל בין סוכות לפסח? יש כל מיני תירוצים, סתם. מה ההבדל? כמותי אפשר לחלק, שיש עומס יותר כבד בערב הפסח. מה עוד הנפקא מינה? בסוכות בדרך כלל עושים את ההכנות לפני, מצות ככה מתרץ, אני לא זוכר מי מתרץ ככה, בפסח מקפידים לפות מצונה בערב הפסח, אז הכל מתחכז ומתנקז לערב הפסח. מה כותב רש"י? סתכלו ברש"י דף נון, מה מייחד את הפסח? רש"י מוסיף אינפורמציה. מה? קורבן פסח זה עומס, התשובה הראשונה שזה יותר מדי דברים, אבל בסוף רש"י מזכיר עוד גורם. יפה, יפה. בסוכות, בסדר. אדם שעושה מלאכה, ערב סוכות, יעסוק בסוכות, ויאחר את הסעודה. מה אכפת אם יאחר את הסעודה? ישלם את המחיר בכיוון השני. עדיף כמובן להכין לפני סוכות. ולא לעשות מלאכה. אדם שבאמת רוצה לעשות מלאכה, בסדר, יסבור שיתחיל סעודת סוכה קצת מאוחר, יביא את השולחן לסוכה ויתחיל לבשר. אבל בפסח השעון מתקתק, כי רוצים שישאלו תינוקות ושיתערבו בסיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, יש כאן מצוות לילה שהיא לא סובלת דיחוי. המצוות בסוכה סובלות דיחוי. בסדר, שאני אוכל את סעודת סוכה. הרי אתם ישראלים לא כך מכירים מה זה סוכות בחוץ לארץ. סיכות בחוץ לארץ, 60% מהזמן יורד גשם. לילה ראשון יש חובה לאכול בסוכה, והמנהג הוא לשבת שם, אם יורד גשם עד חצות, אולי ייפסק הגשם. ואם עד חצות לילה לא פוסק הגשם, יוצאים שם במילים ואוכלים עם הגשם. יש לי זיכרונות כל כך חזקות, ממש יושב שם במטבח, מחכה עם האבא שלי עד 12, אחר כך יוצא. בסדר, אז... שישראלים גם כן יתאמו מה זה קצת סוכות בגלות לחכות 12. אבל לחכות 12 בפסח, כל הסדר יהרס ורוצים שיש לו תניקות. זאת הסיבה שכנראה שהיא מוסיף, כדי להסיף מהר, כדאמר פרק פסח, חוטפי מצב לפסח בשביל תינוקת שלא ישנה. זאת אומרת, שלא ישנה. שכאן יש הפרדה, יש להבדיל בין פסח לבין צור. כנראה שהיה מודע לבעיה הזאת. בסדר. זאת הגישה הטכנית. כי סך הכל, הגמרא לא מביאה שום מקור, שום סיבה, אז כנראה שרש"י, ברגע שאין מקור, אז ראשונים מחפשים משהו טכני. דבר טכני מובן מאליו, אני צריך להסביר את זה, לא צריך פסוק, זה מובן. אבל תוספות, בעיקר תוספות, הבינו שיש בו משהו אחר, חוויה אחרת. להכתיב איסור, לחקוק איסור אחרי חצות בגלל הכנות, זה קצת מוגזם. כל אחד יודע כמה זמן הוא צריך. יש אולי הרבה עוזרים בבית, תיקח לו איזה שעה. בדרך כלל אין כאן איסור שאוסר, שחוקק איסור בגלל הכנות. כל אחד מכין לעצמו, בשבת, כל אחד, זה מתקלח באחד, והוא מתקלח בארבע וחצי, והוא צריך יומיים לשבת, כן? כל אחד מכיר את ביתו. כן? אני זורק לכם שאלה פתוחה, אסור לענות. ממתי אמא נכנסת ללחץ בשבת? כל אחד אומר לעצמה. כן, כל אחת ואחת בשלה. זה חלק מחוויית שבת, שלא נקשבת שבת, כן. תתחיל להרגיש את הלחץ של הבישולים והתפייה. יש נשים שאולי זה 3:30 בערב שבת, ובסדר, הכל הולך ככה זורמות. יש נשים שכבר 2:30 ביום שני, מה נעשה לשבת? ברוך השם, אם לא נביאות הן, בנות נביאות הן. צדקניות של אותו דור. נגוד כל כך לשבת. ממילא תוספות מחפשים איזה משהו יותר עקרוני. כמובן אצלנו בבבלי חסר, אז תוספות מחפשים בישלמי. בישלמי תוספות מגלים סיבה אחרת, עקרונית יותר, לאסור מלאכה בערב פסח אחרי חצות. מה זה במילה אחת? קורבן. הקורבן אוסר מלאכה. זה אישה, מי נקרא את זה בתוספות, שמזמן הפסח, קורבן פסח מחסות ואילך, ויש איסור לעסוק במלאכה בזמן הקורבן. וכאן תוספות על סמך האישה, מי מוסיף אינפורמציה. דין הזה הוא לא דין בקורבן פסח, הוא דין כללי בכל הקורבנות. ככה תראה אישה, מי. אסור לאדם לעסוק במלאכה בשעת הקרבת קורבנו. למרות שבדרך כלל אדם לא מקריב את קורבנו, הוא שחיטה כשרה בזר שער הפעולות הוא בחוץ. וזה עכשיו קורבנו. בשעת זה. צריך להזדהות עם הקורבן. צריך להגיש קשר לקורבן. הזדהות, השתתפות, רמבן מפורסם, כאילו אדם עצמו עולה על המזבח. ובלשון הישלמי, לשון כל כך חד, אינו בדין, טוען הישלמי, אינו בדין שתעסוק במלאכתך וקורבנך קרב. אינו בדין. מה אתם חושבים? מה הדין הזה של אינו בדין? מישהו יכול להגדיר את ההלכה הזאת שאדם לא יכול להיות עסוק במלאכה כשקורבנו קרב? תגידי מילים, מה אתם חושבים? מה? כן, מה מוסלח? בדיוק.
איך יכול להיות שמשהו בברוכה...
תחדד את זה. ואז ההגדרה היא, אתה רק מוסיף מילי. בגלל שזה... אתה אומר בצורה חיובית. אז זה יותר עם זלזול. ככה אני שומע בצל, אינו בדין. ככה... מוזר, לא שייך, לא מתאים, אינו בדין. מי שיכול לנסח את זה בצורה אחרת, יותר חיובית, יעקב, התחלת בזה, לא שזה זלזול בקורבן, שכך מהזלזול.
שאתה צריך להיות קשור לקורבן, ואם אתה לא ממש מכיר
בצורה... כן, כן, אתה צריך להוסיף כוונות ותפילות. כן, ככה הייתי מנסח אותו. לא את הזלזול, אלא השתתפות הרוחנית, הפנימית, הקיומית, זה... קורבן זה לא דבר טקסי שאני זורק על המזבח ומעביר לכהן וזה הולך ליד אליהו, למשחק. אני חייב לדחוף את הקורבן. בעצם הדלק של הקורבן הוא הדלק הפנימי שלי. אני אדם מקריב מכם, אני מקריב את עצמי. זה לא שזה ביזיון בקורבן, זה זלזול בקורבן, זה חשוב. מה הדין פה? מהלשון, אולי נראה את זה בהמשך, אינו בדין. ובישלמי, יש הרחבה לא רק לקורבנות יחיד, אלא גם קורבנות ציבור. שואל את הישלמי, אם אסור בשעת קורבן פסח לעסוק במלאכה, ואסור בשעת קורבן חטאת, שבעל החטאת יהיה עסוק, אז גם מתמיד. אולי כל אחד יצטרך להגיע לירושלים ולעמוד על קורבן התמיד. מה עונה הישלמי? לא פרקטי למה?
צריך לאכול.
זאת התשובה השנייה. כי כתוב, יאספת דגניך ותירשך וייצריך. אם נחייב כל יהודי להגיע כל יום ירושלים, מי יעבוד? כן. זאת התשובה הראשונה. רבותיי, כאן יש אמירה מאוד מעניינת. אם... תקשיבו היטב, כאן אני אגיד, אולי האמירה הפוליטית הראשונה, לא פוליטית סתם, אני שם לגרות אותך. כתוב בתורה כמה פעמים עולים להר הבית? אם עולים יותר מדי, זה פוגע בחוויית עלייה שלוש פעמים. שהכירות יוצרת ניכור. ממש, אני עולה להר הבית שלוש פעמים בשנה, וגם כל יום. נשכח מהפרקטיות, ואספת דגניך. כתוב שלוש פעמים בשנה ירא כל שכרך. דווקא שלוש. מי שלא יודע משלוש, עלול, זה בעצם האתגר, עלול לפגוע במהות ואיכות של עלייה התלת-פעמית. אז מי שמתנגד להר הבית, חלק מההתנגדות שלו זה בגלל שזה הופך את זה למשהו שגרתי, ומשהו זיל, ומשהו ריק, וסלפי, הזדמנות לסלפי. כמובן, מי שכן עולה צריך לשמוע על הייחודיות, ואת האווירה, ואת המטען הרוחני, ולעמוד מול הר הבית, וכמובן, זה שני צדדים, כל אחד בוחר את ההחלטה, את הגישה שלו, אבל כמובן צריכים לשמוע על הייחודיות של העלייה. אבל ברור שבישלמי לא מדובר כאן במשהו מיוחד לקורבן פסח, זה דין של קורבנות, כמובן, הישלמי לא מספק את פתרון. מה הפתרון של הבבלי לכל הברוך הזה, לכל הדילמה הזאת, שמצד אחד רוצים שאנשים יתערבו בקורבן, אז בפסח התערבות היא לא לעסוק במלאכה, וקורבן חטאת לא לעסוק במלאכה, ותמיד אי אפשר, בקורבן תמיד אי אפשר לדרוש מכל יהודי לעלות, אז מה הפתרון?
משמרות.
מעמדות. זה הגמרא בתנית, דף חבב ובנאלף, שהיו משמרות כהונה ולוויה, וגם משמרות ישראלים שלא הגיעו לישראלים, אלא התעסבו במקומותיהן, התפללו וצמו וקראו בתורה, זה תחילת פרק שלושי במסכת תנית. כנראה שזה קשור לישלמי, ישלמי לא מחברת אותם, לא מקשרת אותם. מה? כן. שכאילו נביאים שלנו, כן, לא שמתי לב, נכון. אז ישלמי מדברת על המשמרות. לולי הישלמי, הייתי מבין, כמובן יש ויכוח אם זה דאורייתא דרבנן, כי הישלמי לא מביא הפסוק. זאת אומרת, אינו בדין. תוספות בסופם מניחים שזה מן התורה. סוף התוספות. אין פסוק. שונים אחרים, משתמש זה מדרבנן, מסמכו את זה על איזה פסוקים. אבל בגמרא, סליחה, מסברה הייתי תוחם את זה דווקא לקורבן פסח. דווקא בקורבן פסח הייתי אומר שיש קיום אישי. נפתח את הישלמי, השלם שם בישלמי, הפסוק היחיד שמופיע את זה בקורבן פסח, שוב פעם הישלמי עצמה מרחיבה, אבל בכל יש גזירת הכתוב בפסח, מה כתוב? כתיב, שם תזבח, התורה מדברת אליך, תזבח את הפסח. בקורבנות כתוב, אדם כי יקריב מכם, שיביא את זה לכהן. בעצם יביא את זה לכהן. בפסח כתוב, תזבח את הפסח, אני חייב לעשות. אין לי אלוהו שלחו מיניין, תלמד לומר, ובישלת ויאכלת. אז כאן יש גמרא, ישלמי מקבילה למסכת קידושין. מהם שלוש הפסוקים שמהם לומדים דיני שליחות? קידושין דף ממלף, או מהפסוק של מסכת קיטין. ושילך מביתו. או מהפסוק של תרימו גם אתם, תרימו תרומה, אתם גם אתם. או מתרומה, או מקיטין וקידושין, או מ... כמו פסח. אמר בישוע בן קרחה, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר ושחטו אותו כל קהל, הדת, ישראל וכי כל הכל שוחטים, אלא מלמד ששלוחו של אדם כמותו. שימו לב, אני לא יכול ללמוד שליחות מקורבן חטאת, כי בקורבן חטאת אין חובה עליי לבצע פעולות הקרבה. אני חייב להביא והכהן יעשה. אמנם יש מושג בהלכה של כהנים שלוחי דידן, וגם שלוחי רחמנה, אבל כנראה לא מדובר שליחות ממש, שאני לא צריך למנות את הכהן. בקורבן פסח זה הרבה יותר אישי, אני חייב לאכול, אני חייב להימנע, למנות על חבורה, לרשם על חבורה, ועל חבורה. זאת הסיבה שהגמרא בעצם לומדת איך אני סובל מצב שלא כל אחד שוחט. אז כנראה שאדם ששוחט עבור כולם הוא שליח וכאילו שחטתי. זאת אומרת, הפעם היא שקורבן פסח הרבה יותר בולט, הרבה יותר אקוטי. ואז הייתי אומר, חלק מההתערבות האישית שלי בקורבן פסח זה למור על הפסח ולא לעסוק במלאכה. כי כתוב, תזבח ובישלת ויאכלת. מה תלמוד לומר, שם תזבח את הפסח בערב, אם יש שליחות בקורבן פסח, אז מה סך הכל להתערבות שלך? מה סך הכל הקשר שלך? אם אפשר למנות שליח? אומרת, הישלמי אינו בדין שאתה עסק במלאכתך בקורבן קרב. אז לפחות שאתה לא עושה במלאכה ונמצא, במרכאות. שוב פעם, אני מעלה את זה כהשערה, כי בישלמי הוא לא נכון. בישלמי וגם בתוספות זה דין כללי. אבל לא הייתי מופתע מלמצוא אדם שיגיד שזה מיוחד בקורבן פסח. כי בקורבן פסח דרוש התערבות וקשר יותר אישי. משם זה לא ככה. אלא שאם אני הולך בכיוון הזה, שזה דין של קורבן, יש קצת בעיה. כללית וגם בקורבן פסח. טוב. נחכה לבעיה. נחכה, כי עוד לא הכנסנו את הגורם הזה. יש גורם שלישי, וכאן זה יהווה אולי החידוש הכי מעניין, הכי פנימי, הכי יסודי של שיעורנו היום. דיברנו על ישלמי בתחילת פרק רביעי. אם נעבור לקטע השני ששמתי במקורות, פרק ד' הלכה ו', שמה יש ביטוי אחר לכל איסור מלאכה, מחצות והלאה. אנחנו כרגע מדברים רק מחצות ואילך. איזה לשון מעניין? היום אסור. ישלמי מתייחסת למחלוקת בית שמאי בית הלל הלילה, ונגיע למחלוקת הזאת של לילה. אבל לכולי על מיום אסור. יש לכם את הישלמי שם בדפי מקורות? אמר רב אלעזר בשם רב הושעיה, יום פסח הוא לשם. יום פסח הוא לשם. מהביטוי הזה בירושלמי משמע שאיסור מלאכה בערב הפסח זה לא טכני כדי לאפשר הכנות ולא סמלי כדי לא לזלזל בקורבן או להשתתף בקורבן, זה לא object oriented, זה לא יד כדי להגיע ליד אחר, כדי לשחרר זמן להכין או כדי להתקשר לקורבן. לא. יוד דלת זה יום טוב. ואיך קוראים ליום טוב הזה? חג הפסח. זה חג. וזה כמובן מבוסס על הפסוקים בפרק י"ב, אותו פרק י"ב הידוע. זה שם נקרא פרשת החודש, עוד מעט. פרק י"ב זה פרק של החודש הזה לכם. ו-14 פסוקים הראשונים מוקדשים כל כולם לקורבן פסח. החודש הזה לכם ראש חדשים, יחול להם סלע בית אבות, עם ימת הבית, סתמים, והיה אדם למשמר, ואכלו מן אדם, ואכלו את הבשר, ככה דאכלו אותו, מתיכם חג אורל. זה עד פסוק י' ג', קורבן פסח. אני מדלג על פסוק י' ד'. פסוק תדבב עד חף, זה הכל על חג המצות. שבעת ימים, מצות תאכלו, אך ביום ראשון תשביתו, ויום ראשון מקרא קודש, ויום ראשון מקרא קודש, שמרתם את המצות, בראשון מרב עשר, שבעת ימים, שבעת ימים, שבעת ימים, שבעת ימים. יש לנו פרק מפוצל. 13 פסוקים ראשונים, קורבן פסח, שמתרחש ביום י' ד'. שער הפרק, שבעת ימים, מצות, איסור מלאכה, שבתון, עצרת. באמצע, יש פסוק י' ד'. שימו לב לפסוק י' ד' שבא ממש באמצע, בין קורבן פסח לבין חג המצות שבעת ימים. פסוק י' ד' והיה. היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם חוקת עולם תחגוהו. שימו לב ללשון יחיד. היום אותו תחגוהו. לפני כן, א' עד י"ג, חג הפסח י"ד. אחר כך מדף מ"ו עד סוף פסוק כ', חג המצות ז' ימים. מה הכוונה של אותו פסוק י"ד? יש כאן מחלוקת בין רש"י לבין אבן עזרא, מחלוקת אופיינית. תראה רש"י, הפסוק י"ד מדבר על יום ראשון של חג שבעת ימים. כשהתורה אומרת וחגותם, והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם בתור חג לשם לדורותיכם חוקת עולם תחגו, הכוונה היא יום ט"ו שמתחיל את הרצף של שבעת ימים. אבן עזרא, כפי שראיתם במקורות, אומר לא. מדובר על יום, לא שבעת ימים. תחגוהו, היום. זה פסוק שמסיים את חג הפסח של י"ד ומגדיר את חג הפסח כחג. עד עכשיו הביטוי חג לא הופיע בקשר לי"ד. כל הפסוקים תיארו מה עושים. מקריבים קורבן, תמים על הדם. אבל הביטוי חג חסר. לפי אבן עזרא, הפסוק י"ד מלביש, מעניק ליום י"ד שם חג. תחגוהו, היום הזה חג. כן, אז...
למה יש
חילוק
בין
חצות לפני חצות? בסדר, נראה. שאלה טובה. נראה, יפה. כמובן, יש פסוקים אחרים שמציינים את המעמד של י"ד כחג. לא ילין חלב חגי עד הבוקר. כי תישא במשפטים, לא תשחט לחמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי, חלב חג הפסח. חג הפסח, לא חג המצות, חג הפסח. מה שחשוב זה לראות את הביטוי חג מיוחס לאותו יום. מישהו תנך פה? כן, מיחזקאל ממה, כן, מה כתוב בממה? בראשון, ב-14 יום לחודש, יהיה לכם הפסח, חג, שבועות ימים מצאתי אחר. יש כאן הצלבה. ודל זה חג, שבועות ימים מצאתי אחר. זאת אומרת, ייתכן שהישראל מלאכה בערב הפסח, מחצות ואילך, זה לא דין טכני ולא דין של לעמוד על הקורבן, לא דין של ים טוב. הלכה למעשה. הלכה למעשה השנה הזאת. האם אומרים והיא נועם במצוי שבת לפני פסח? מתי פסח על השנה? על השבת. מה הפרמטרים של והיא נועם? אם יש איסור מלאכה באותו שבוע, אז לא אומרים שבוע הבא, אז לא אומרים והיא נועם. האם ערב פסח אחרי חצות אסור במלאכה טכנית? אז נגיד והיא נועם. אין כאן איסור מלאכה טכנית, אני לא יכול לעשות מלאכה. אבל אם חג הפסח, יום י' אחרי חצות נחשב חג, אז אני לא אומר והיא נועם במצאי שבת לפני אותו שישי. יש מנהגים שונים, מנהג הרווח הוא לא להגיד והיא נועם. השנה זה הלך למעשה. אז יש כאן שלוש גישות איך להבין את ה... יש הרבה הרבה ראשונים, אין לנו מספיק זמן, יש רבינו חננאל שאומר שמת לאדם קרוב בערב הפסח אחרי חצות, הוא לא נחשב אונן, כי זה כמו יום טוב. אם ירצה השם, אחרי פורים נדון באיסור של חמץ חג הפסח אחרי חצות. מה איסור של חמץ י"ד, אם זה דין של תשביטו, זה בעצם אני... יש... תסתכלו עליו, יש את הפסח, ולמה אסור מחצות ואילך? כי אני מושך את האיסור בעל יד בעל מצא מפסח, ואני מתחיל אותו בי"ד. או שבי"ד, למה אסור חמץ? דין אחר. אסור חמץ מדין לא תשחט על חמץ דם זבחי. יש, דין ראש, אפילו בעל יד בעל מצא מיוחד לחג הפסח, בי"ד. ולא ההרחבה והמתיחה של בעל יד בעל מצא של שבעת ימים. יש בעל יד בעל מצא מיוחד. האם מותר לאכול קורבן פסח בחג הפסח? כי אם יש באמת חג הפסח, אז אני רוצה לאכול את הקורבן פסח בחג הפסח, לא בחג המצות. מה הדין של אכילת קורבן פסח דווקא בלילה? כי הזמן אכילה טרם בא, זה נוגד מה שאני אומר עכשיו, שבעצם... זמן הפסח הגיע, אבל יש דין מיוחד של לילה, בלילה הזה, בשעת יציאת מצרים. זאת אומרת, אני רוצה לאכול את הפסח בחג הפסח כקורבן רגיל, בדרך כלל לא מחכים ללילה. אוכלים את הקורבן מיד. מה? כן, אז זה דחייה, ובעצם עקרוני מותר לי לאכול את זה ביום. כי זה חג הפסח, זה קשור ליום. הזמן כבר התחיל. נכון, אם מותר לי לאכול... קורבן פסח בתוספות פסח. אם אדם הוסיף על פסח, אם מותר לאכול קורבן פסח. זו שאלה של תוספות הבן יהודה החסיד בברכות. אז זה לא מדובר פה בחג, לא רק בהכנה למצה. מה הנפקא מינה? נגיע לנפקא מינה, יש לנו 15-20 דקות. מה הנפקא מינה? אתה מסור מלאכה בערב הפסח זה טכני, או בגלל הקורבן, או בגלל החג. אז יש המון המון נפקא מינה, כל מיני שאלות מעניינות. היום נצטמצם לשלוש שאלות. תקף הזמן, מתי נסר? זה כמובן יש לנו בתנאים, המורים. שאלה שנייה בזמן הזה, אם האיסור שייך בזמן הזה. שאלה שלישית, איזה סוג מלאכה עשה? אלו עם שלושה איסורים הראשיים. כן, אני שואל.
בתוספות שאנס נשמע שזה חג בגלל הקורבן. כן, כן, זה וריאציה, אתה לא רציתי להיכנס לבריאציה, זה גם כן בישר מי משתמע כך. אוקיי, היקף האיסור. אנחנו לפי המשנה ראשונה רואים שזה רק מחצות, לפני חצות הכל תלוי במנהג. יש מי שחולק? מי שאומר שכל היום אסור מעיקר דדינה, לא מבחינת מנהג? דף נ"ה. אז בואו נעבור למשנה שנייה בדף נ"ה. והברכה הקשורה לאותה משנה. בדף נ"ה, קודם כל יש לנו אורח חדש. לא התנא קמא אלא חכמים. בחכמים אומרים, שימו לב לבב, זה בב מחבר אותו למשנה, במשנה הראשונה ראינו שלפני חצות זה רק מנהג. והחכמים אומרים, במידה היו עושים מלאכה בערבי פסחים על חצות, ובגליל לא היו עושים כל עיקר. אפילו לפני חצות. האם החכמים של המשנה בנ"ה זה אותו תנא קמא של דף נ"ן? הוא רק חוזר למנהג? לפי המשנה בדף נ"ן, לפני חצות, הכל תלוי במנהג, והחכמים של דף נ"ה אומרים, הנה, ביהודה מנהג היה לאסור, להתיר בגליל לאסור. בעצם החכמים מעדכנים את התנא קמא של המשנה בדף נ"ן. אמרת בדף נ"ן, כמובן זה תנא לא מדבר על דף נ"ן, התנא קמא של המשנה בדף נ"ן אמר לנו שלפני חצות תלוי במנהג, אז החכמים יגידו, הנה, תדע לך שביהודה נהגו להקל עד חצות ובגליל נהגו לאסור. כך מבין הרמב״ם, בפרש משנה יוסף. אמיר מבין אחרת. שהחכמים פה חולקים. תנא קמא חשב שלפני חצות מקסימום עשו מטעם מנהג, חכמים אומרים, לא, 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 לא. יש גם איסור, ביהודה לא נגעו, ביהודה לא היה איסור, אבל בגליל חכו איסור. אז כבר גילינו שיש שיטה לפי המאירי שסובר שהאיסור מתפרס לא רק עד חצות, אלא גם מתחילת היום. ואפילו נגיד כמו הרמב״ם, שהחכמים פה במשנה, הם חוזרים על התנא קמא, וכל אחד מסכים, לטמן דפליג, שלפני חצות זה מנהג. יש תנא אחד שאכן סבר, שלפני חצות כל היום אסור מבחינת איסור ולא מבחינת מנהג. מי זה? מה? לא. אולי, זו שאלה מעניין, כי לדעתו אפשר להקריב את הקורבן כל היום. זה רבי יהודה. סתכל בברייתא, דתניא, שורה שלישית בדף נ"ה. אמר רבי יהודה, ביהודה היו עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, ובגליל אינן עושים כל עיקר. אמר לו רבי מאיר, מה ראיה יהודה וגליל לכאן, אלא מקום שנהגו לעשות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. שורה ראשונה רחבה, מדקאמר רבי מאיר מנהגה, מכלל דרבי יהודה איסורה כאמר. לפי רבי יהודה יש איסור רק בגליל, כל היום, אפילו לפני חצות, לא מנהג, אלא איסור. אז יש להתווכח, יש לדון מה סברו אותם חכמים בתחילת המשנה בדף נ"ה, אבל ברור, ברור שרבי יהודה בברייתא בדף נ"ה סבר שיש איסור כל היום. אז אם האיסור הוא טכני להכין למצא, אין סיבה לאסור אותו כל היום, אולי מנהגים, אבל לא איסור. צד שני, אם זה יום טוב, אז ברור שיש לאסור כל היום, כפי שאמרתם, שיטה רבי יהודה. אם זה קורבן, דין של קורבן, לא כל כך ברור. מצד אחד, זמן הקרבה מתחילה בחצות, ודיבר מתארץ עבר כל היום. מצד שני, אולי, במיוחד אם זה לא עניין של זלזול בקורבן, שאז זה מצמצם רק לזמן הקרבה, אם זה עניין של השתתפות רוחנית, מחשבתית בקורבן, אולי מתחיל כל היום של תפילה ושל... ועוד, לא רק שהאיסור יכול להימתח לפני חצות, יש שיטה סוברת שהאיסור מתחיל גם בלילה. לאיזו שיטה אני מתכוון? בית שמאי. כן, לפי הפשטות, בית שמאי עוסק במסגרת שיטת רבי יהודה. אם זה מנהג, אז אין סיבה למתוח את זה. רוב ראשונים הבינו שבית שמאי עוסק בשיטת רבי יהודה. בסוף המשנה, הלילה, בית שמאי אוסרים, ובית הלל מתירים עד הנצח חמה. אם נוקטים בשיטת בית שמאי, שהאיסור מתחיל בלילה, אין מנוס מלהגיד שזה חג. גם מי שירצה לעשות מדין קורבן ולמתוח את האיסור לפני חצות, אבל הגבול הוא נצח חמה. כי בקודשים, הלילה הולך אחרי היום. אז גם נגיד שעקרוני, כל יום י"ד נחשב יום הקרבה, אני לא יכול לאסור ליל י"ד, אור לי"ד, בגלל שיום י"ד זה, כי אין קשר ואין חיבור בין ליל י"ד ליום י"ד, כי בקודשים יום י"ד קשור לליל ט"ו, לא לליל י"ד. אז אני לא יכול לומר, זמן הקורבן שלי מחר התחיל כבר מבערב, זה לא נכון. כי בקודשים הלילה באחרי היום. אז אם אני שואל את עצמי, מה סברו בית שמאי, ולמה עשו גם בלילה? כנראה שבית שמאי, למרות שלא הביאו את זה, לא הגיד את זה, כנראה שהם סברו שזה יום טוב. לא בהכרח שבית הלל חלקו, אולי בית הלל סברו שזה יום טוב, אבל ראינו כבר שימי תענית מתחילים ביום, זה חלק מדיון הגמרא בדף ב' עמוד ב'. אבל ברור שלפי בית שמאי, הדרך הטובה למתוח ולהרחיב את האיסור עד הלילה, בגלל שאני מגדיר את זה כחג. אז עוד שאלה אחת, היקף הזמן, מתי נעשה? חצות ואילך, תחילת היום, לא כל כך חילקתי עכשיו בין נצח חמה לבין עמוד השחר, ויהודה רב לא זה בן יעקב, ייתכן שנצח חמה זה זמן הקורבנות, כי לא מקביל לבין נץ, עמוד השחר זה יום, זה חג, זה מתחיל עמוד השחר, הלכתי היום מתחיל עמוד השחר, וכבודו רק מנצח חמה. ייתכן שזה חלק מהמחלוקת ביהודה ולא זה בן יעקב. שאלה שנייה בזמן הזה. לפי רש"י, בזמן הזה יש איסורים. גם בזמן הזה צריכים מצה, מרור, חמץ, ביעור חמץ. לפי הפשטות בתוספות, אם זה קורבן, יתפס בזמן הזה או לא יתפס בזמן הזה? לפי הפשטות.
לא.
אין קורבן. ככה טוען הבעל המור. בעל המור טוען שאם זה קורבן, אין היום קורבנות. דווקא הצלח אומר, להפך. אם זה קורבן, אז היום אין קורבן, אבל אולי זה תופס בפסח שני. מי כתב הצלח? מי כתב? דב יהודה. יחזקאל לנדא, כתב שני ספרים ידועים. כן, כן, ידועים זה דב יהודה והצלח. ושניהם נקראים על שם הורים, על שם הוריו. הוא היה בשם יחזקאל, אבא שלו זה יהודה, נודע ביהודה, ואימא שלו שנפטרה בגיל צעירה, בגיל צעיר, זה חיה. אז הוא כתב בספר ציון לנפש חיה. זה ציון לאימא שלו. הוא היה רב בפראג בסוף מאה ה-18. המנהג היה כשהרב הגיע לפראבה, יודעים מה זה פראבה ביידיש? זה שבת אבחון, שאוכלים אותך כרב. אתה מגיע לשבת, נותן שיחות, חשוב. זה מילה ביידיש פראבה. מגיעים לפרבה, היו מקבלים אותו, כל העיר, והיו מציעים לו אכילה, פירות, מזון או שתייה, והיו בודקים אם הוא יודע סדרי ברכות. מה לברך, מה לקחת, זה בדיקה ככה המוסתרת שלהם. והסיפור הוא שהוא הרים איזה פרי לאכול, והשמש, השמש אומר, רבי, רבי, מזוינס, מזוינס, צריכים להקדים מזונות. אז הוא היה מאוד צעיר, 18 אני חושב, הוא רצה לחסות, הוא אמר, לא, אני לא אוכל מזונות. ככה הוא נתן לסתר מזונות. הוא סיפר בסוף חייו, שכל חייו הוא לא אוכל מזונות חוץ לסעודה, כדי לקיים דיבורו. אצלם זה היה כל כך קשה, כי לא חטפו כל מיני מזונות פה, זה היה סעודות, סעודות רגילות, אבל הוא לא אוכל מזונות חוץ מסעודה, כן, להזכיר שבת את החומר של פרנקלין. דווקא היה לי חברותה בישיבה בשנות ה-80. היה אדם אש, ממש אש. אז זה לא סיפור, כמה צריכים לבדוק שזה לא יהיה חם מדי, כי הוא נתקע, יהיה יותר מדי פנציבי. אז הוא הקפיד, יש ספק, האם מסיימים ברי נפשות עם שם ומלכות או לא. אומרים ברוך אתה השם חיי עולמים, אומרים ברכה העולמים. אז אנחנו נוהגים להגיד ברכה העולמים, אבל יש ראשונים שאומרים ברכת השם, חי העולמים. אז הוא החמיר כל פעם שהוא רוצה לשתות מים. לרדת, ליטול ידיים, לאכול קצת לחם, לשתות מים, ברך ברכת השם.
בסקל
היום עושים. מה? בסקל היום עושים. כן, כן, כן. אז צריכים להיזהר, כן. להיזהרו באש של חכמים. שמעתי חכם. אז לפי בעל המור בזמן הזה אין סיבה, אין סיבה. וגם אותם ראשונים שטוענים שיש סיבה, מספקים כל מיני סיבות לא צדדיות, עקרוניות, אבל לא, הם בעצם מקבלים את ההנחה שבזמן הזה אין קורבן, אין סיבה. למשל, מה טוען הרמב"ן? שואל את הרמב"ן? במלחמות? אז הוא טוען שמכיוון שגזרו, אז אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שגדולים מהם... מה? כן, הוא חושב שזה דרבנן, הוא חושב שזה דרבנן. הוא מניח שזאת הייתה גזירה. כן, שזאת הייתה גזירה. כן, למה יש... בואו נשאל שאלה פרובוקטיבי. לא צריכים לזכור מגדלות. כל המלמד את ביתו תורת שבעל פה, כאילו מלמדות תפלות. נזכור את מגדלות. באמת, אני שואל שאלה רצינית. התשובה היא שהחכמים גוזרים, אז לא מבטלים גזירה, אלא אם כן יש לנו בית הדין. כשיש גזירה, אין לנו את הבית הדין היום, אין לנו בית דין לבטל גזירות. יום שני זאת גזירה. יום שני יום זה צחוק בחוץ לארץ, יודעים מתי פסח. ואין לנו את הכלים לבטל. זה חלק מהמסורה, להיות אדם דתי שאתה לא סתם מבטל, אתה צריך את הנשק, את הכלים, אין לנו כלים. אין גמרא שאומרת אסור ללמד לביתך תורה שבעל פה. לו הגמרא, לו המשנה הייתה כותבת אסור ללמד נשים תורה שבעל פה, זאת הייתה גזירה, וברגע שיש גזירה, לא משנה מה משתנה ותקופות ודורות חדשים. זו אמירה סוציולוגית, שבתקופה שלהם כל המלמד את ביתו תורה שבעל פה, כאילו מלמדות תפלות, כי לא היו חכמות. זאת הסיבה שמותר, לדעתי, ללמד בנות תורה שבעל פה, כי לא הייתה גזירה. הייתה אמירה שלפי הערכה שלהם, לפי המצב של אנשים באותו דור, זה כאילו לא הייתה תפלות. לא כתוב אסור ללמד, אם כתוב אסור, זה אסור. כאן לא כתוב אסור, זה דיוק שיש מנהג לפני, אבל הרבן מניח שהייתה גזירה, לא לעבוד בשעת הקורבן. הרבן מצמיד אותו לקורבן. הרייבן אומר, מהרה ייבנה בית המקדש. אומרת השם, שנה הבאה, אולי שנה הזאת נקריב קורבן, אז לא רוצים לבלבל. מהרה ייבנה בית המקדש. אופיינים לרייבן. זאת אומרת, לפי רש"י, ברור שזה בזמן הזה, לפי התוספות, כשהתוספות בסופם אומרים שזה שייך גם בזמן הזה, ולא מסבירים למה. רק אומרים שגם בזמן הזה בדפנות. אם זה חג, אז לדעתי גם כן מזמן הזה, החג הוא חג הפסח, אין לנו קוראים פסח, אבל החג נשמר כחג הפסח. לצערנו, אין לנו יכולת, ורוב הראשונים להקריב קוראים פסח, אבל זה עדיין יום י"ד, זה חג הפסח. אז ברור שזה גם בזמן הזה.
אם החג הוא בעצם, אנחנו רוצים
הקרבת קורבן הפסח או חובת קורבן הפסח? אתה חייב בקורבן פסח, אתה אנוס, גם אני אנוס. אבל אני חייב בקורבן פסח השנה, גם אתה חייב. כיוון שאני חייב, יש לי חג, זה חג הפסח שלי.
מי שטמא
בדרך חוקה,
הוא גם
יש לו... שאלה טובה. מי שפטור מקורבן פסח, אם יעשו במלאכה. מבחינת קורבן אולי ייפטר, מבחינת החג אולי יתחייב. השאלה השלישית, ובזה נסיים, איזה סוג מלאכה עשו? לפי רש"י, שוב פעם, המדד הוא מלאכה שתפריע לי בהכנת הפסח. מלאכה אינטנסיבית. לא יהיה לי אסור לעשות דברים קלים, להשקיע, לעשות פרויקט, להתחיל פרויקט, אבל אני לא מודד את איסור מלאכה בערב הפסח לפי הממדים של מלאכה. אני בוחר לעצמי דברים שיפריעו לי, שיסיחו את דעתי. אם זה קורבן, שוב פעם, יש מדד טרי, מדד, אני מודד, מה זלזול, מה מונע אותי מלהתעסק, תלוי שוב פעם, זה זלזול, זה צורך להשתתף, אבל ברור שלפי רש"י ושלפי התוספות אני לא משתמש בממדים של יום טוב ושבת ומלאכה, זה עבודה, הסך הדס בעצם. מה לשון הרמב״ם? נראה מי שקורא את הרמב״ם. הרמב״ם שלי. תלכות יום טוב. איפה זה פרחת, נכון? פרחת או יותחת? חת. חת יות זין. יש הרמב״ם ביטוי חזק, ואמרת שנראה את זה במורדכי, וגם ניסים לכם זה נסיים, פרחת. לפיכך, יותחת, יום 14 בניסן אסור בעשיית מלאכה מדברי סופרים, מדרבנן, כמו חלו של מועד. והוא קל מחלו של מועד. אבל זה באותה ליגה. כמו חלו מועד, אלא יותר קל. אז אני מתקרב לעולם אחר. זה חג, אסור לי לתפור, אסור לי לעשות בעצם כל מלאכה שאסורה בחלו מועד. כתיבה, חרישה, זריעה, כל פעולה. שאלת כתבה, אם מותר לשרוף חמץ בערב הפסח אחרי חצות? זה הברה. או תגיד לי שביום טוב הברה מותרת, אבל רק לצורך אוכל נפש. שריפת חמץ לא משרת את אוכל נפש, אולי אסור לשרוף חמץ בערב הפסח, כמובן שמותר. שואל את השאלה. אבא שלו אמר, למדת היום? אמרנו, אם מותר לשרוף חמץ בערב הפסח, וואו, איזה שיבה. פשט בו, תשבית זול מבתיכם. אני מבאס כל כך הרבה כסף לבבל את הראש. אתם שואלים, אם מותר לשרוף חמץ בערב הפסח? כן, הנה, חג, סור רבא. אל תגיד, אל תגלה. ומרדכי ברשות זיין, הוא גם מזכיר חלו של מועד, הוא גם בא עם איזה שאלת יישום. הרמב״ם לא מדבר על יישומים, הוא רק שואל חלו של מועד. במרדכי, הוא שואל איך מותר לנו, המנהג היה, אצל המרדכי שאנשים השיגו נוחים לעשות מלאכות בערב הפסח. לדעתי, זה פתרון טוב. שנוחי עשה את המלאכה ואני אכן לפסח, את המצא. שנוחי עשה את המלאכה ואני עומד על הקורבן. אין כאן הסך הדעת. אז כנראה שלפי המרדכי, לערב הפסח יש טון ויש אלמנט של חג. ואם זה חג, אז אסור מלאכה גם על ידי נחי, וזה לא רק איזה דיוק מהשאלה, זה גם הלשון שלה. ומשמע דאסר אפילו על ידי נחי, כמו מלאכה דחול המועד. ויש לתמור על המנהג שנהגו לתפור על ידי נחי בגדים חדשים בביתו של ישראל כל יום הברסה ואפילו בחינם. זו שאלה טובה, לפחות אחרי חצות. אז אם נלך בכיוון השלישי, שזה חג הפסח, נגיע לכל מיני חומרות מעניינות, במיוחד בהיקף המלאכה שעשו. אז אם ירצה השם נחזור לנושא הזה, כשנדבר על לא תשחט על חמץ דם זבחי, מה האיסור הזה של חמץ בערב הפסח, זה גם יוסיף לנו הבנה מה זה ערב הפסח, אבל פשוט מבחינה, כל המגמה שלנו זה רק ללמוד את ההלכות, אלא להגיע לחוויית הפסח. אז הנה, יש לנו שני חגים בעצם. יש לנו חג הפסח, יש לנו חג המצות. מי שרוצה לראות בפרקי מועדות לדוקטור ברויל, נמצא אצלי במקום, מה בעצם חג הפסח מול חג המצות? בסדר, איתרנו, זיהינו שני חגים, מה בעצם הבדל? הוא בעצם רוצה לטעון שבחג הפסח בי"ד התנהגנו כבני חורין לראות שלא היינו בני חורין. בעצם השחרור הגיע, שחרור מעבדות, היה רק בחצות, וזה כמובן הגבול בין חג הפסח לחג המצות, במיוחד לפי רבי טרפון, שעשור מגמליה, שעשור לאכול לחצות, אחרי חצות. אז בעצם לא היינו משחררים, אבל נהגנו, אכלנו בחיפות זון, מתניכם חגורים, שחטנו את העליל של המצרים, ובעצם לפני שהקדוש ברוך הוא משחרר אותנו, אנחנו חייבים לשחרר את עצמנו מבחינה רוחנית. הקראתי עבדי אחשוור השנה, לא צריכים רק לבדוק את המצב הפוליטי, אלא המצב הפנימי. הקדוש ברוך רוצה שנחוג את החג שלנו בעצם, את הפסח שלנו, לפני שנחוג את החג שלנו, את החג המצות, ואת השוק אמיתי. יש עכשיו כיוונים אחרים, אבל בעצם הפיצול פה שיש שני חגים, זה נותן לנו מקום.
לחשוב על החברים. לא קודם לחבור אחד למצב. טוב, נשאר נעצור עכשיו. מחר, כנראה שאני אתן מקורות קצרות, מקורות קצרים ביום רביעי, על מה זה בין השמשות, כי זה גם עולה בסוגיה, גם מתוספות את הנקודות הבסיסיים של רבינו תם ורבינו גאון, וקצת לומדס מרב סולובייצ'יק, אוקיי? לא הרבה.